יושב ראש ועדת חוק חוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום לך, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
לפני שנדבר על הפגסוס וכל העניין הזה, אנחנו במתח לדעת איך עברה לך חופשה, כשאתה עם משפחתך מצומצמת, סוף סוף מוצאים כמה ימים לנוח, כמו כולנו, מה קורה שם בימים האלה?
טוב, אז א', תראה, בונוס אחד הרווחתי שכולם שואלים אותי איך הייתה החופשה. זה דבר אחד שלא הייתי רגיל אליו קודם לכן, אבל לא, תראה, האמת היא שיצאתי לחופשה קצת, אני עודה, קצת מוטרד ודואג, בגלל שהיה נראה שמדינת ישראל עלתה על מסלול של באמת הקצנה שכזו של אנשים שלא, לא, בכלל לא מבינים את הקו בין שיח פוליטי, גם נוקב, גם כואב.
טוב, שמענו היום שנתניהו לוקח איתו את המדינה כמו היטלר.
זהו, אז אני שרו, בוא נגיד ככה, שרוחו של אהוד ברק משתלטת עד עד על מדינת ישראל. ככה היה נראה לפחות לפי הסיקור התקשורתי ולפי אותן קבוצות וואטסאפ ידועות לשמצה. אני חייב לומר לך שחזרתי הרבה יותר רגוע ושמח, בגלל שתאמין או לא, חופשה שלמה חלפה עליי בלי לשמוע זמבורה, ולמעשה הציבור הישראלי, אגב גם אלו שלא מסכימים איתי ועם דרכי, מגלה בגרות ואחריות, דהיינו, ניגשו אליי, גם במהלך החופשה ניגשו אליי אנשים בנימוס, רובם הסכימו כמובן ותמכו, אבל גם אלו שלא, באו ואמרו, אני יכול להגיד לך משהו, דיברו, הציעו, לפעמים בדיון, זה היה בהחלט נראה שחלק מהדברים כואבים להם וחשובים להם, ושוחחנו,
אבל
גם,
אבל תגובות ענייניות, כלומר...
אבל ענייני, ללא, ולאותן
ניסיונות... למה נדרשת להגיע לבית המשפט?
לאותן ניסיונות הטרדה, יכול להיות שגם לפנייה לבית המשפט היה חלק בדבר הזה, אבל אני הרי בסופו של דבר, את המעקבים כן היה. זאת אומרת, מצאתי את עצמי פתאום, וזה דבר שהוא כמובן חמור מאוד והוא עבירה על החוק, מצאתי תמונה שלי עם ילדיי הקטנים, עם קרובי משפחתי שאינם ילדיי הקטנים, מצולמת, מופצת בקבוצות וואטסאפ, בניגוד מוחלט לחוק, במטרה שיבואו ויפריעו. אז התמונה הופצה, הקריאה להפרעה בוצעה, ברוך השם לא נהנו להרבה אנשים, אבל די בכך. זאת אומרת, מעקב והתחקות אחר אנשים, והטרדה וצילום של ילדים קטנים, ועלאת התמונות שלהם ברשתות החברתיות, ללא הרשות של ההורים שלהם, ובכלל, הדבר הזה חמור מאוד. ואני לא חושב שכאשר אני יוצא לחופשה, אני צריך לחשוב איזה ילד נמצא איתי בפריים באיזה רגע, ואיזה תמונה שלו תעלה ברשתות. ואחר כך עוד עלולים להציק לו ולהפריע לו. והדבר הזה הוא חמור מאוד. אני שמח שבנושא הזה גם בית המשפט הציב קו מאוד ברור. אני הייתי מעביר את הקו במקום קצת אחר, אבל גם הקו הזה הוא חשוב, ובעיקר עצם קיומו של קו. זה דבר חשוב, כי כמו שאמרתי, הציבור הישראלי מבין שיש קו כזה. בית המשפט, כמו שאנחנו רואים, גם הוא מבין שיש קו כזה. יש כמה אנשים ששכחו שיש קו כזה. וחשוב שאנחנו כחברה נזכור את הדבר הזה ונעביר את זה. הפגנה היא נשמת אפה של הדמוקרטיה, היא חשובה מאוד. מעבר על החוק, הפרדה והסתה אינם הפגנה. זו בריונות
קשור. טוב, לפניך חבר כנסת רוטמן, שוחחנו עם הגר שרן, שהיא רעייתו של דוד שרן, מלשכת ראש הממשלה, מי שבוצעו אחריו מעקבים, האזנות סתר, צילומי סתר, הקלטות ומה לא, באמצעות הפגסוס, והוא יודע את זה בניגוד לאחרים, כי הותחו בפניו דברים בבית המשפט שמהם עולה כי הכל נשאב באמצעות הקלטה לטלפון שלו. הוא ישב עם חבר ילדות והאזינו להם, לא פחות. זה כמובן מוביל לסוף סוף להקמת ועדת חקירה ממשלתית, ופה השאלה ששואל האזרח, מה הסמכויות של הוועדה הזו? הרי זה לא ועדה ממלכתית, זו ועדה ממשלתית. מה היא תוכל בסוף להגיע לממצאים שנעשו באמת שימושים שלא כדין, לא ביתר, לא כחוק, ואז מה?
סמכותה של ועדת בדיקה ממשלתית, ועדת חקירה ממשלתית, שמועמד בראשה שופט בדימוס, ניתן, ולמיטב ידיעתי כך נעשה גם, ניתן לתת לה סמכויות, כמו של ועדת חקירה ממלכתית, לכל דבר ועניין. היא יכולה לחקור, היא יכולה לזמן עדים, היא יכולה לחקור בעזרה, יכולה לעשות כל מה שוועדת חקירה עושה. כמובן שאנחנו, הכל צריך להיות קשור ורלוונטי לאירוע, אבל זה בתוך התחום של הביקורת על השימוש ברוגלות במשטרת ישראל ובגופי האכיפה, הדבר הזה ייבדק על ידה. עכשיו, הסמכויות הללו, בהחלט ככל הנראה, לפחות לפי תגובתה של היועץ המשפטית לממשלה, מאוד מטרידות את מי שחושב שנעשו דברים לא כדין, לא כחוק, בתחת אחריותו, בתחת סמכותו. עכשיו, צריך לומר את האמת, רוב הדברים הרי התרחשו לפני שגלי בהרב מיירה נכנסה לתפקידה, אבל היועץ המשפטי לממשלה זה לא אדם, זה מוסד. יש לו, היועץ המשפטי לממשלה על פי חוק, הוא הגורם שאחראי לפקח על האזנות סתר. אין ספק שהיה פה כשל פיקוחי היום ונורא מצידו של הייעוץ המשפטי לממשלה. אין ספק שבתי המשפט הרי כמעט לכל האזנה והתקנה של רוגלה במכשיר סלולרי קדם צו של בית משפט. יש שופט שחתם על הדבר הזה, למעשה בלי להבין מה הכלי עושה ואיזה מידע מגיע באמצעותו למשטרה. זה גם קשב, זה קשב של בתי המשפט והשופטים. יש המשטרה, רכשה כלי שכזה. כלומר, יש קר מרסב לחקירה ולבדיקה, ואני בטוח שהוועדה תעשה את עבודתה מאמנה.
אוקיי, אז הוועדה הזו תזמן עדים, תחקור, ורוב האנשים שהיא תצטרך לזמן ולתת עדויות, אלו אנשים שנוגעים בדבר מטבע הדברים. איך הוועדה תדע באמת למי הזינו, כמה ציטטו, איך עשו, אם הכל נעשה במחשכים, אם אין לדברים האלה באמת פרוטוקול מסודר כמו שהחוק מחייב, ושופט שידע בדיוק מה עושים ואיך עושים, איך מגיעים לזה? זה כמעט עבודת בילוש.
אז א', באמת יש פה עבודה, גם עבודה טכנולוגית שתצטרך לעשות, גם עבודה חקירתית, אין ספק, יש פה עבודה לא פשוטה, אבל העבודה הזאת חייבת לעשות, מדובר בדבר, תראה, ואני חייב לומר שאני קצת תמה על התגובות של חלק מהאנשים במערכת הפוליטית, הרי בוועדת החוקה בראשותי, ולמען האמת זה המשך של החלטות קודמות של אפילו ועדת, כאשר ועדת החוקה עוד הייתה בראשותו של גלעד קריב, ולזכותו יאמר שהוא גם הצביע בעד הדרישה של הוועדה להקמה הזה, וגם קואליציה וגם אופוזיציה, בעצם המפלגה היחידה שהתנגדה לזה הייתה יש עתיד. הם מבינים כולם שמערכת לא יכולה לחקור את עצמה. כולם, כנראה, חוץ מהיועצת המשפטית לממשלה, שחושבת שכן.
טוב, עניין נוסף, מן הסתם ראית את התחקיר של קלמן ליבסקינד בסוגיית השופטים וניגודי העניינים, שופטי בית המשפט העליון, חבר הכנסת קלנר פונה לך גם במכתב בעניין הזה, השופט יצחק עמית ואסתר חיות, שדנים בדיונים בבית המשפט, כאשר מעורבים בדיונים האלה קרובי משפחותיהם, בצורה כזו או אחרת, חבר דירקטוריון בחברות, שעניינם עולה בפני בית המשפט, לא נחזור פה על התחקיר, מה אפשר לעשות מול דבר כזה? הרי בסוף זה שופטי בית המשפט העליון, ואז אם הם יכולים לדון בעילת הסבירות, אז תחנת כיבוי האש בעצמה בוערת.
אבל זה בדיוק העניין, זו הנקודה. במשך, בחצי שנה האחרונה, יש תורכים להסביר לנו מעל כל גבעה ותחת כל עץ רענן, שחייבים במערכת דמוקרטית מתפקדת, במדינה מודרנית, חייבים הפרדת רשויות, ושכל רשות תאזן את חברתה. ואז אנחנו מדברים שיש רשות שאף אחד לא אמור לאזן אותה. היא תחקור את עצמה, היא תבדוק את עצמה, היא תתן פסקי דין על עצמה, היא תקבע את החוקים שלפיה היא דנה, היא תקבע הכל. וגם כשמתגלים שם מעשים של לכאורה, בכל אירוע אחר היו מבילים לפתיחה בחקירה, או לבדיקה, או להרמה, אתה יודע מה? הרמת גבה, פסילה עצמית, ביקורת. אנחנו עוסקים פשוט בסיטואציה של אין דין ואין דיין, יותר נכון יש דיין, ולכן אין דין. והדבר הזה לא ייתכן. כמובן, מי שהוגשה בקשה על ידי שליש מחברי הוועדה, אני אכנס את הוועדה בעניין, ובכלל זה נושא שהוא בליבת פעולתה של ועדת החוקה, ולכן אנחנו נקיים בעניין הזה דיון. המועד, כמובן, אנחנו כעת בפגרה, נצטרך למצוא מועד ולתאם אותו בהקדם, אבל אין ספק שמדובר בנושא שבהחלט נדרש לדיון, עם כל הרגישות שבו. ואני חושב שמי שמדבר כל הזמן על הפרדת רשויות ואיזון הדדי בין הרשויות, חייב להסביר למי השופטים ייתנו דין וחשבון על ניגודי העניינים שאצלם.
כן, טוב. בתקווה שבסוף כל הסיפור הזה לא יוביל אותנו באמת למשבר חוקתי ראש בראש, המחוקקים נגד השופטים. זה בדרך לשם, מדאיג.
אני באמת סבור הייתי ששופטי ישראל מודעים לכובד האחריות שעל כתפיהם. נראה כרגע מההתנהלות הדיונית שלהם שהם הם לא ממש מקשיבים לקולות באמת רמים שנשמעים מכל רחבי הציבור על הצורך בתיקון מערכת המשפט ועל הצורך גם בהרגעת הרוחות. נראה שהם במקום לעשות את מה שנדרש לכך, הם פועלים בדיוק אחרת. וזה חבל, זה בעיניי בעיקר חבל. וזה בעיקר מחדד את הצורך בתיקון המערכת. העובדה שהשופטים, גם השופטת אסתר, הנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, לא שמה לב לבעייתיות שזה שהיא דנה בתיק כאשר היא כבר התבטאה בנושא. רק תשים לב מה התרחש ביממה האחרונה סביב ועדת החקירה לרוגלות. בערוצי תקשורת מסוימים, כמובן, אפשר אולי היום בעקבות האמירה של השופט דרורי לקרוא להם ערוצי התבלה, עכשיו יש לזה גושפנקה גם אחרת. בערוצי תקשורת מסוימים, באים ומסבירים שבגלל שבעבר השופט דרורי התבטא בנושא תיקי נתניהו, אז הוא לא יכול לעמוד בראש הוועדה של הרוגלות. מה הקשר? אין קשר, אבל זה לא משנה. ולעומת זאת, באותם ערוצים ממש מזדעזים מהמחשבה שהשופטת אסתר חיות, נשיאת העליון, תפסול את עצמה מלעסוק בנושא שהיא התבטאה לגביו בנאום פומבי ממש לאחרונה, עילת הסבירות. זאת אומרת, הסטנדרט הכפול הוא באמת זועק לשמיים.
זועק.
ובית המשפט פשוט לא ער לכך, והניתוק הזה של של השופטים של בית המשפט מהסנטימנט של האדם הפשוט, כמעט בא לי לומר של האדם הפשוט והסביר, ממה ש אנחנו צופים ואנחנו רואים סוג של באמת התנהלות אטומה כזאת, אז צריך לחשוב מאיפה זה מגיע.
יושב ראש ועדת החוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן, אין מה להוסיף, הדברים ככה יישארו מהדהדים באוויר. תודה לך.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב.